אני רוצה להתחיל את השיחה של הערב מהאמירה, עם האמירה שאנחנו לא יודעים מאיפה באנו לכאן. אין לנו מושג מאיפה באנו לכאן. אני לא מתכוון מירושלים, תל אביב, כליל או איפה שהיינו אתמול. אני מתכוון שכאן, בתוך החוויה הזאת של להיות חי, להיות בתוך ההתרחשות הזאת, שאנחנו קוראים לה חיים, שיש בה מראות, סילים, טעמים, מחשבות, תפיסות. מאיפה הגענו לכל זה? מאיפה כל זה התחיל? כששאלתי לפני כמה חודשים את עדן, הבן שלי, בן התשע, שאלתי אותו, תגיד, מאיפה באת? אז הוא הסתכל עליי וזה, ואמר לי, מה בטן של אמא? ואז אמרתי לו, כן, אבל לפני שהיית בבטן של אמא, איפה היית? אז הוא הסתכל עליי עוד רגע ואמר לי, בחלל החיצון. וקפץ מהר לאופניים שלו והמשיך לעשות מיד את מה שאנחנו קוראים לו, לחיות את החיים. וכן, בתוך המקום הזה יש לנו, איזושהי תשובה, תשובות, סיפור. בדרך כלל הולכים אל המקום של נולדתי לפני 53 שנים בכפר סבא, או כל אחד בתוך הזה שלו. זה נורא מעניין. אף אחד מאיתנו, אני חושב, אני עוד לא פגשתי אף אחד, אף אחד לא זוכר את זה. לא זוכר את הרגע הלידה שלו. אבל באיזשהו אופן שם אנחנו מתחילים את הסיפור, או אולי בקונספשן. בביוץ, בתחילת הסיפור, בתוך הבטן. אבל על כל המקום הזה של הלידה, אנחנו לא זוכרים את זה. יש אולי תמונות, יש לנו בבית בדיוק ספר נורא יפה עם תמונות לידה, גם עוד ספר של סיפורי לידה. סיפורי לידה זה סיפורי לידה שכתבה דסי, זוגתי, שהיא דולה. אז אנחנו רואים אולי תמונות, אולי, אני חושב שאנחנו בדור שאין לנו כל כך את המזל הזה, אבל אלה שנולדים היום אולי אפילו יראו תמונות מהלידה שלהם, מספרים לנו סיפורים משם. זה נשמע הגיוני, יש הרבה עדויות והכל, אבל זה לא מתקשר באיזשהו רצף אל תוך החוויה, חוויית החיות שלי. וכך ישנו את הסיפור הזה שיושב על הרבה מאוד זיכרונות שיחד בונים את הדימוי הזה, את הדמות הזאת שאני קורא לה אני, שאנחנו עסוקים כל כך בללטש אותה ומשתדלים שהיא תראה הכי טוב שאפשר. במובן מסוים יכול להיות שחלק מאוד גדול ממה שאנחנו קוראים לו הסחות דעת בתוך המדיטציה, זה זמנים שבו אנחנו, העורך הפנימי או הצנזור הפנימי או המבקר הפנימי, עסוק שם בלשחזר שוב ושוב את הסיפור הזה ולנסות לספר אותו יותר טוב. גם איכשהו מתוך כל מיני כוחות פנימיים גם אנחנו תמיד יודעים שוב ושוב להיכנס אל המקומות שכמו נוגסים בסיפור הזה. הקולות שמספרים לעצמנו גם כמה אני לא טוב, או כמה אני לא בסדר. ויחד עם המקום הזה ועם הסיפור הזה שאנחנו מספרים ומספרים ומספרים, אנחנו גם מנסים להקרין אותו אל העולם החיצון של איזשהו דמות נינוחה יחסית ושבעת רצון, ואולי כמעט תמיד ששואלים אותנו מה העניינים, אנחנו אומרים סבבה. ואתם מכירים את זה ששואלים מישהו, ששואלים אותו, מה שלומך? הוא אומר, טוב. הוא לא, בשתי מילים. הוא אומר, לא טוב. המקומות הם כל כך, בתוך כך, הרבה יותר מורכבים. ואנחנו מאוד מאוד משתדלים לשדר את המקום הזה. אנחנו גם מסתכלים החוצה, וזה... אין סיכוי שלאף אחד יש את כל מה שקורה אצלי בפנים, את כל הרעש הפנימי הזה, ואת כל המחשבות הרעות, והרגשות הקשים. כולם בחוץ נראים, הם כמו שהם אומרים, הם סבבה, הם בסדר. ולפעמים אנחנו אולי גם באמת חשים בהתאמה עם הסיפור הזה שאנחנו מבקשים להקרין החוצה. ובו בזמן שוב ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו מעורבים במקומות של מצבי רוח קשים, של דכדוך, שמה שלא היינו מזמינים לחיים שלנו, טרח, הוא ההוויה שלנו, בין אם זה קשור לנסיבות חיצוניות, או בין אם זה איזשהן נסיבות פנימיות, או נסיבות גופניות. בדיוק עכשיו נפרדנו, בירחנו לשלום מישהי ממשתתפות הריטריט, שמהבוקר הזה מתמודדת עם חולה. והיא כל כך לא רצתה להיות חולה, וכל כך באה לריטריט, כל כך רצתה לעשות עוד ריטריט, וכל כך אוהבת את זה. זה מה שרצה הגוף, וזה מה שזימן לה עכשיו, והיא לא בתוך מקום כזה. וכל כך הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו כך. כל כך הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו שמה שהיינו רוצים, שהיינו מבקשים שיהיה, לא יכול להיות. שאנחנו נאלצים להיפרד מאהובים, ממצב רצוי, מצב אהוב. התרחשות שכל כך הרבה מתרחשת בתוך החיים, ולא משנה כמה אנחנו מנסים לספר את הסיפור, את הסיפור שבעצם מנסה לברוח, להתחמק מחוסר היכולת להכיל את מה זה? לא יודע מאיפה הגעתי לכאן. אני לא זוכר מתי פתאום הייתה את החוויה הזאת של תמונות מרצדות וצבעים, של צלילים, של מחשבות, שכל זה התחבר לאיזשהו משהו קוהרנטי. מאז שאני זוכר את עצמי, זה נוכח. המקום הזה של חוויה. גם אין לי שום מושג לאן זה הולך. אני כן יודע, אולי הדבר שאני יודע הכי בוודאות, שהסיפור שמסתפר יהיה לו סוף. זה יום אחד יהיה קומפוסט. ובתוך התהום הזאת היא שבין, אני לא, מאיפה כל זה בא ולאן זה הולך, אנחנו שוב ושוב מנסים לאחז בסיפור הזה מתוך תקווה שהוא מה שייתן לנו איזשהו משהו להישען עליו כמשהו טוב יותר, כמשהו שייתן לנו היגיון ויחד איתו יביא איזשהו עושר. ושוב ושוב נסיבות החיים מביאות לצד זה שישנם גם רגעים מאוד נעימים, זה מתחלף, ואנחנו שוב מוצאים את עצמנו עם הלא רצוי, נפרדים מהרצוי. הבודה, אותו מורה היסטורי שחי ופעל לפני מעלה מ-2500, כמעט 2600 שנה, ושהלימוד שלו, ההגות והפרקטיקות, הם בעצם הבסיס והשלד של מה שאנחנו מתרגלים, הבודה קרא, נתן לזה שם, הוא קרא לזה דוקה. דוקה זה מילה בשפה הפאלית. אלה הזכירה את ה... כמעט עכשיו ברח לי השם האחר. אלה אמרה אתמול, השפה הפאלית, השפה שבה דיבר אותו מורה, ניב אודי עתיק. אני רגע לפני שאני אולי אציע איזשהו סוג של תרגום, אני רוצה דווקא להציג איזשהו דימוי. הדימוי הזה שאוב ממקום ששמעתי, יצא לי לשמוע אותו פעם לפני הרבה מאוד שנים, מאיזשהו מורה. אני בעצמי אחר כך לא הצלחתי למצוא לו איזשהו אישוש, ולאחרונה שמעתי עוד מורה שמשתמש בו. והמקום שהמילה הזאת, המילה בשפה הפאלי דוקה, שבשימוש שאנחנו מדברים עליו, כאן יש לה שימוש הרבה יותר מורכב, ברמה המוחשית, בתוך התרבות החקלאית, כמו שרוב המילים גם שם, באמת שגם בתרבות העברית הרבה פעם מגיעים משם, המשמעות של דוקה זה, דמיינו לעצמכם חישוק, גלגל, איזשהו גלגל עץ שמסתובב על ציר, ודמיינו שבציר יש, התפזר במשך המקום חול ואולי אבנים קטנות, והגלגל מסתובב, אבל כזה, חיכוך, מילה המונוטופאית הזאת, זה דוקה. זאת המילה שמתוכה נשאבה המילה דוקה, שאב הבודה את המילה דוקה שהוא משתמש בה. דברים מתגלגלים, אבל איכשהו זה לא... אין שם את הסיכוך הזה, את הזרימה הזאת. אני רוצה להקריא לכם את ההגדרה שהבודה עצמו נתן לדוקה בפעם הראשונה בעצם שהוא דיבר, פעם הראשונה שהוא דיבר על תלמידים, ובה הוא בעצם גם שיתף אותם בתוך כך בגילוי המאוד גדול, שזאת הדרך שלו, הדרמה. והוא אומר ככה, הוא אומר, לידה היא דוקה, הזדקנות היא דוקה, מוות הוא דוקה, צער, אבל, כאב, מתח וייאוש, כולם הם דוקה. להיפרד ממה שאהוב זה דוקה. לא לקבל מה שרוצים זה דוקה. דוקה בעצם מאפיין מאוד, מאוד יסודי של הקיום. לבטח של הקיום שלנו כבני אנוש. הרבה מאוד פעמים מתרגמים דוקה לסבל או suffering. וזה בהחלט נושא את המשמעות הזאת. אבל זה הרבה יותר מגוון מזה, זה ספקטרום הרבה יותר מגוון, שבקצה, אולי בעולם המושגים שלי, זה יהיה הקצה הימני. הקצה הימני זה סבל. אבל בקצה האחר של הספקטרום זה גם מקומות של אי נחת, של חוסר סביעות רצון, של חוסר סיפוק. של איזושהי מין תחושה כזאת, היא מנדנדת, שמשהו חסר, שמשהו לא, 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 לא באמת בתוך כך יושב. והבודה נתן לדוקה וללימוד אותו דוקה מקום מאוד מאוד מרכזי בלימוד שלו. יש לנו מקומות שהוא אומר את האמירה הקיצונית אולי, אם תרצו, הרדיקל, בתוך זה הוא מעמיד את זה בצורה כל כך חד משמעית, והוא אומר, אני מלמד דבר אחד ויחיד, דוקה וסופה. זה כל מה שאני מלמד. ואני חושב ששווה רגע להרהר, לעצור רגע ולהרהר. בן אדם, למה אתה נותן מקום כל כך מרכזי? לסבל, לחוסר סביעות רצון, לחוסר נחת, לחוסר סיפוק. זה די סותר את האינטואיציה שלנו בכלל לרצות להתעסק בזה. הרבה מאוד פעמים כאשר אני מדבר על זה ומנסה להציף את הסתירה האינטואיטיבית שיש לנו, את חוסר הרצון בתוך כך המקום של ההזמנה. מה ההזמנה הזאת היא אל חוסר סיפוק, חוסר סביעות רצון, אל סבל? אני נזכר לפני הרבה שנים, איפשהו סביב הגיל של הצבא, אולי קצת לפני, אולי קצת אחרי הצבא, הלכנו, אני ורובי, חבר שלי, לראות איזה סרט. לא זוכר איזה סרט, זה היה בדיוק אולי סינמה פרדיסו, סרט איטלקי כזה. וחזרנו אחר כך, מאוחר, ואמא שלו הייתה ערה, והזמינה אותנו לשבת, היה להם במטבח מין שולחן עץ מלא כזה, גדול כזה, משפחתי כזה. התיישבנו שם והיא עשתה לנו תה, והיא עזגה לנו את התה ואמרה, נו ילדים, איך היה הסרט? ואני אומר לה, אסיה, היה מדהים, סרט מהחיים, את חייבת ללכת. היא נעצרה ככה עם הידיים על הקומקום, הסתכלה עליי, אמרה לי, חמודי לה, חיים יש לי מספיק בבית. מה הדוקה? מה הסבל? מה הנחת? אנחנו באים לפה בתוך מקום של ריטריט, של רוחניות, איזשהו משהו אחר, משהו ש... יוציא אותנו אולי ממה שאנחנו כל כך כל כך מכירים מהבית. מתיישבים פה ומתחילים לחוות. חוסר סבלנות והגוף כואב. והרגשה שאני לא מבין את הדברים. ובתוך הזה כל המקומות הכל כך מוכרים האלה. ורגע מה, אתה בא עכשיו להגיד... ואתה בא עכשיו להגיד... שזה בעצם חלק מהותי מתוך העניין. אני אנס... אתה מגביר? יש בזה גם משהו שהוא כל כך לא סקסי. ולבוא בתוך כך ולדבר מתוך המקום של להנחיח דווקא את המקום הזה, כשבעצם כשאנחנו כנים עם עצמנו, חלק כל כך גדול מהמוטיבציה שלנו, הוא אומר, טוב, את זה אנחנו יודעים. אנחנו רוצים משהו אחר. זה סקסי. אומרים לנו שיש סקס אחר. אני חושב שגם הדבר הזה במהלך השנים יצר לדרמה ולבודיזם גם יחסי ציבור, לא משהו. אמירה כל כך רווחת שמוכרת בהרבה חוגים, שהבודה אמר הם החיים הם סבל. אם כל מה שהייתה כאן זה אמירה החיים הם סבל נקודה, באמת לא היה טעם ולא היה משמעות. אבל יש כאן איזושהי הזמנה מאוד מאוד רדיקלית, ויש פה משהו לא קל לעיכול. אני זוכר לפני שנים הייתי פעיל באיזשהו אירוע של קירוב לבבות, שנוגע קירוב לבבות בין יהודים לפלסטינאים, בנושא הקונפליקט, אירוע שנקרא סולחה. הוא היה מורכב בעצם מחפלה ומוזיקה, ולצידה גם מקום של מעגלי שיח, של להביא בעצם את הכאב שלנו נוכח כל הנושא הזה שאנחנו קוראים לו הקונפליקט. ואחרי שנה או שנתיים הנתח של המעגלים מאוד 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 קטן, ומאוד מאוד גדל הנתח של החפלות והנגינות ואז כשהיינו בהכנה, אני חושב שזה בשנה השלישית, ישבנו שם וכבר הדיבור שם עוד יותר התרחב. אז רז, ינקלה רז, פרופסור ינקלה רז, שיחד הובלנו את הקטע הזה, מורה נפלא לדרמה, בתוך כך אמר לחבר'ה החוגגים, תוך זה, חבר'ה, רגע, אני בא מדרך חוצת סבל, לא מדרך עוקפת סבל. דרך בתוך כך שאני מכיר היא דרך שהולכת דרך זה. כמה שזה נוגד את האינטואיציה שלנו, מאוד יכול להיות ניתן איזה צ'אנס שנבחח, שדווקא האינסטינקט להדוף או לברוח ממה שאנחנו חווים אותו כלא נעים, דווקא הדינמיקה הזאת היא מה שבונה עוד ועוד את מה שאנחנו קוראים לו דוקה. באיזשהו אופן אולי מדגים את זה, איזשהו סיפור שיצא לי לשמוע גם כן דווקא במעגלים דומים שקשורים לפיוס, שסיפר אותו זה איש מבוגר פלסטיני, למרות שהוא לקוח בכלל ממקום אחר, מצרפת שלפני כמה מאות שנים, הזמן שבו נבנה בפריז מגדל אייפל, אני זוכר עיקה בי כשאמרו את זה בכלל, אף פעם לא חשבתי על פריז בלי מגדל אייפל, אבל כן, או דברים אחרים, זאת אומרת, פעם פריז הייתה בלי מגדל אייפל, והתחילו ההכנות לקראת הבנייה שלו, וכמו שקורה בהרבה מקומות בתוך כך אחרים, קמה בתוך פריז תנועה שהתנגדה לזה, ולא רצו שיבנו שם את המפלצת פלדה הזאת. ובין המובילים של התנועה הזאת היה הסופר הצרפתי גי דה מופסן. והם הפגינו ונאבקו וניסו והכל, וכמו שאנחנו יודעים זה לא עזר להם, ונבנה מגדל אייפל בלב פריז. ואז אחרי שהמגדל הושלם ונפתח, גי דה מופסן התחיל באופן כמעט יומיומי להגיע אליו ולשבת שם במסעדה. ובאו אליו החברים שלו, וקצת התלבטו לפני זה וזה, אז הוא בא, ניגשו אליו, אבל באו, אמרו לו, גי, כאילו, תשמע, אתה לא בסדר, אתה כאילו, אתה היית מהמובילים של התנועה, של הרזיסטנס הזה, של ההתנגדות, ועכשיו אתה יושב שם כל יום? אז הוא כזה אמר להם, תשמעו, אני גיליתי דבר מדהים. יש מקום אחד בפריז שבו לא רואים את הדבר המכוער הזה. אתם יודעים איפה? שמה, בלב. התחושה הזאת היא שמשהו לא בסדר, שמשהו חסר, היא כל כך הרבה יודעת לבוא אלינו, להצביע עלינו, משהו חסר, סוגריים, רק בי. אני לא... מה? תגידו מתוך היום הזה, רגוע מספיק, אני לא מרוכז מספיק, רק לי יש כל הזמן מחשבות, חוזרות ונשנות, מחשבות. רק לי יש מחשבות איומות שכאלה. הם מדברים פה על עיניים טובות. מה זה עיניים טובות? הם מסתכלים על כולם, מה זה האנשים האלה? רק אני כועס כל כך. אני לפעמים יושב באולם, אני כבר... כמעט מתפוצץ מישהו, מרגיש שאני לא יכול יותר. השקט הזה והכל פותח את העיניים. כולם בודות. מה היה רוצה את העיניים עוד פעם? מה זה? כולם, רק אני ככה, רק אני. מה שאתם לא רואים זה שרגע אחרי זה, זה שלידכם יושב ופוקח את העיניים, מסתכל עליכם, מה זה הבודה הזה? והבשורה כל כך רדיקלית שנמצאת בלימוד של הבודה היא שיכול להיות שאנחנו את מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, מה שאנחנו מבקשים שיהיה בעולם, תקראו לזה כל אחד בשפה הטבעית, לא אושר, שלום, שלווה, שמחה, שאת מה שאנחנו מבקשים אנחנו אולי לא מבקשים במקום שאפשר למצוא אותו. אנחנו קצת כמו מול הנסר הדין, החוש שם חכם, הסופי, שרואים אותו יום אחד, מסתובב בזוחל על ארבע, על האדמה, מתחת לפנס הרחוב, וניגשים ושואלים אותו, תגיד, מה קרה? מה יש? אז הוא אומר, איבדתי את המפתח שלי. אז מי ששם לזה גם מנסה, מחפש, מחפש, מחפשים, לא מוצאים אותו. אומר לו אחרי כמה זמן, תגיד, מולה, אתה בטוח שאיבדת את זה כאן? אז הוא אומר לו, לא, מה פתאום? איבדתי את זה מחוץ לכפר. אז הוא אומר לו, אז למה אתה מחפש את זה כאן? אומר לו, כי כאן יש אור. מאוד בתוך כך יכול להיות שאנחנו מחפשים את מה שאנחנו מחפשים בניסיון בלתי נגמר, ליצור נסיבות חיים יותר טובות, להשתפר בזה, להשתפר בזה, להשיג עוד תואר, להשיג עוד כסף, שאמרתי אתמול, להשיג מערכת יחסים, להיפטר מהמערכת יחסים. תסתכלו בינינו, כמה שנים יש לנו ביחד בעולם הזה, כמה נסיבות שמינו והצלחנו להשיג, ואיך שהוא אוקיי, אולי יש לזה ערך, לא אומר שאין לזה משמעות, אבל את מה שאנחנו באמת מבקשים, אנחנו לא מוצאים בתוך כך. יכול להיות שאנחנו, איפה שאנחנו מחפשים הוא בכלל לא במקום הנכון, הבקשה, ההזמנה כל כך רדיקלית ואחד משמעי, רגע, לעצור רגע, וכן, כשאנחנו מנסים לעצור רגע, אנחנו מרגישים את החיכוך של האנרציה, של הרכבות הפנימיות, לעצור רגע, להרפות לתוך זה, ולהסתכל, ולהסתכל בסלחנות, זאת לא אשמתנו, שאנחנו מנסים לחפש בכל מיני מקומות. זה לא אשמתנו, זה לא בגללנו שעולים בתוכנו כל מה שעולה, מתוך נסיבות עבר שחלקן קשורות לסיפור החיים שלי, וחלקן אין להם שום קשר לסיפור החיים שלי. בעצם היותנו ישראלים, יהודים, בני אדם, הולכים על ארבע. יכול להיות שהמקום היחידי שממנו אנחנו יכולים להתחיל הוא מכאן. הוא מההתכוונות והנכונות לפגוש את מה שקורה עכשיו. עם ההתכוונות המשותפת ושל כל אחד עם עצמו לעצור. לא להמשיך ולהזים את הגלגלים. ועם הנכונות לפגוש את מה שעולה עם הרבה הרבה סרחנות ורקות. ופה בזמן עם האנרגיה, עם המאמץ הקטן אבל המתמיד. לחזור ולהאסף. לפקוח עיניים. וכשאנחנו פוקחים אותם, את אותם עיניים סקרניות, שרואות את מה שנוכח כאילו זה בפעם הראשונה. אם זאת נשימה, אם זה חום או הזעה, אם זה תחושת רעב, לפגוש אותם, לחקור אותם, בלי צורך לראות שום דבר כהפרעה. כמכשול שעליו הייתי צריכה להתגבר, לשים אותו בצד. אלא עם מקום של התכוונות, של מפגש. בואו נסיים עם כמה רגעים של דממה משותפת.
כן, בסדר, רוצה רק... בואו שנייה.
אני?
כן, כן. בואו שנייה. היה הרבה קום, דניה, תודה קום. מה אתה רע? אני לא מבין דיום קורס זרעייף.
היי.
בסדר?
בסדר, זה פשוט פה בקורס, כן.
כן, כן.
אה, אני
פה,
לא
יש לי פה. לא, יש לי פה. יאללה. ביי, חיים.
פתאום, ולא נשא חוצץ בין שתי ה...
אה, זה לא.
תמיכה.
עדיין אבל...
צריך...
על שניהם יש משהו, ראיתי, אבל עדיין צריך עוד...
אחד זה
משהו
קצת אבינים?
עדיין, אבל צריך לעשות את הבטריה יציב.
בתשע, לעזור לרון עם התיקים שלה. אני מגיע, יכולים לקחת אותה.
הוא יושב טוב.
אולי אני אגנוב עוד מישהו איתי שנעשה כבר נגל אחת ונחזור לפה נשאר.
פח הכתום? היה שם איזה פבבוק או משהו כזה מתאים?
מי שהיא או מי שהם הוא יוכלו לבוא איתי בתשע רק לקחת את ה... תיקים של רון שחולה והולכת הביתה, נשים את זה ו... אולי... בואי ניקח את המילה. חניה פה.
אני רואה רוצה שהצוות מטבח של הקורס השני יהיה איתנו.
אתם יודעים שהם צריכים לבוא עכשיו?
אני מדבר איך לקרוא להם. הם שלושתם, זה הריטריט ראשון הראשון שלהם. ריטריט שירות הראשון. שלושתם הגיעו היום באיחור, אז כאילו הם לא... והיום בשיחה אתמול, ובקיצור אני מאוד רוצה שהם יהיו...
צריכים להוסיף עוד קצת מקום לעבור לפה. זה וזה. נוסיף את המיטה.
לא, צריכים זה וזה.
נשאר למקום.
עכשיו סתם בלוח.
גם הם אמורים להיות פה, וגם שירי. אמורות מהקורסים.
אוקיי. אז אם ככה, אז היא יודעת שהיא צריכה להיות פה.
אז נדע
מה החלב של היום גם. כן. את היסר לתשע,
עוד פעם
שבוע, שבוע, שבוע,
מגניב, יש עוד שלנו ביחד, זה כיף.
כן, צוות גיבה. חיית תרגום. בסדר?
אחלה, כן. אוי, איפה? אז מסתבר שהיה חוסר הבנה אתמול.
כן.
והם כן רוצים שנתרגם גם את ההנחיות אחרי ארוחת הבוקר.
רק הבוקר?
כן, הבוקר והדרמה.
כן, זה חשוב, כי יש לכם גם דרמה שנכנסת פנימה.
נכון. אז מחר, אחרי הבוקר, אתה תוכל?
כן, נראה לי. כן, אני פעלה.
מפרונט אמורים
את זה. נכון, ככה אני פעלה. נכון.
אז אתה בסדר לך?
כן, בטח. בכיף.
אז מחר, אחרי הבוקר.
בסדר לך.
תודה רבה. פעלי? מחר...
תביא לי גם אחד סיוון.
אתה תוכל לתרגם את השיחה דרמה? בערב?
תודה.
אז אלה אמרה לי שכן הם רוצים שבבוקר... אלה אמרה לי שהם כן רוצים שבבוקר נתרגם את ההנחיות שאחרי הפסקת בוקר, אז נמרוד יתרגם אחר בבוקר את ההנחיות. בערב את הדרמה.
אין לי בעיה גם להיכנס לסרב כדי קצת
להקל... אתה בנוח עם זה עם האנגלית ויתרגם? נמשיך.
אז מחרתיים בבוקר
אולי. מחרתיים ונגיע לשם. ברנרד. משהו באנגלית. ברנרד. כן, הוא שאל מה זה ברנרד, אמרתי השם שלו.
עכשיו נהיה לי חם.
לא הבנתי איך סגי אישר לשבת בחדר בלי מזגן. איך זה עבר את ההנהלה.
האמת, סגי, האמת שהערב היה קצת קר באולם. לא יודע אם זה...
איזה קר? מה יש לכם?
אמרו לך? לא.
אני?
לא היה רק אני נכנסתי ופתאום קיבלתי שוק ולקח לי... כמה רגעים לזה.
אבל
לסגור
את המזגנים
משום,
זה לא
השלב
הזה.
לא? גם לא בערב?
בלילה, מ-10.
שושנה?
בסדר גמור, פשרה... פשרה טובה.
כל אחד.
שושנה?
כן. המבוגרת? של לבשת כחול? זהו, אני גם ראיתי את הבאוגוסט.
עם כל הריצרדים שאתה...
יו, איזה כיף לה.
שמה.
פנסיה. לא צריך לעשות את הפנסיה.
סגי, זה הפנסיה שלו, אי זה לא האי. כן, עזבי, בנים, הם לא רואים אותם.
כן. אנחנו לא יודעים הכל. כן. טוב, אחרון. כן, בדיוק, בדיוק, חבר. יותר נמוכות מאשר פריחות, כן. זה נקודה כזאת, נראה לי שאת רוצה אחת. שאני אביא לך אחת.
פוזיציה של אל חזור. אולי,
אתה לא רוצה אחת.
איך? אתה לא יודע שכך.